אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה, עוד מעט נדבר כאן על כינוס היסוד של תא הסטודנטים לשנאת להטאבים בטכניון, נדבר על ספר שירה חדש של המשוררת הלסבית גיטית דהן, גם נספר לכם על פסק דין שקבע כי שני אבות, בני זוג, יחויבו לגלות לביתם מי מהם הוא אביה הביולוגי. טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת, תמיר צוברי הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע, מתחילים.
חלון גאווה.
הרוח הגבית שהבחירות נתנו להגברת השנאה האנטי-להטאבית הוציאו לאור עוד ועוד דמויות ורעיונות מבהילים ואף מבחילים. ככה התבשרנו למשל שתומכי מפלגת נועם, מפלגה שאין בה לא נועם ולא נעימות, רק גועל וכבס, אז התומכים האלה החליטו על הקמת תא סטודנטים בטכניון בחיפה. בשבוע שעבר גם התקיים כינוס היסוד של אירוע העבעים הזה. הילו גלזר, כתב מוסף הארץ, שם את רוחו ואת נפשו בחפו, ויצא אל לב המאפליה הזאת. שלום הילו גלזר.
שלום איציק, מה שלומך?
בסדר, תשמע, אני בוחר את המינים הקשות האלה, כי אני מרגיש שלאט לאט זה יהיה המעט שיהיה מותר לנו להגיד על זרם השנאה הזה, ואולי גם זה יימנע מאיתנו בקרוב. אתה גם מרגיש ככה?
בהחלט חשש.
אנחנו צוחקים מכאב, כן?
לגמרי.
כן. ספר לנו קצת על, על, על הכינוס הזה שהלכת אליו. תן לנו ככה אווירה, הגעת ומה מצאת שם?
מצאתי שם משפחות חרדליות, בסביבות ה-20 משפחות, בערב חלוקת סופגניות תמים למראה ופעילויות יצירה לילדים. ספק עם כל בעלי המשפחות האלה היו סטודנטים בטכניון, גם אנשים שהסתברתי שהם אמרו שהם לא ממש מכירים את הפרוטוסי, ובאמת כשנכנסנו לאולם שבו התקיים הכנס, אז רק קומץ מתוכם אנשי עתה נכנסו פנימה להאזין לדברי הנאומים ולהרצאות שהיו שם, שבעצם מי שפתח את הערב זה מיכאל פועה, יושב ראש ארגון בוחרים במשפחה, ארגון חרדלי, שכמה מהאנשיו מזמין תמיכה בנועם, הוא לא תנועה פוליטי, קורא לעצמו תנועה ערכית, שהם בעצם מבקשים...
יש להם ערכים של זוועה, אבל הם תנועה ערכית.
כן, שבעצם הם מבקשים להחזיר לכאורה את למוסד המשפחה צבודי או עבוד, דרך זה שהם מנעצים כל מה שהוא לא עם האבא וילד, בין אם זה הורות להט"בית, בין אם זה מה שהם תופסים כפמיניזם רדיקלי, כל מה שחוסה תחת ההגדרה של סבור פרוגרסיביים. והאמירות הן באמת קשות יותר מהאמירות שאתה הבאת פה בתחילת התוכנית.
אז בוא, תן לנו דוגמאות. אם אני מקשה, אז בוא תאזן אותי עם עוד יותר קשה.
אתה יודע, באמת כבר קצת קשה לי, זה המציאות ככה בפורוד תופחת על פנינו בחודשים האחרונים, אבל למשל, כשמדברים על זכויות טרנסים, זה בעצם המטלה להכשיר עיקור וסירוס ילדים. מוסד המשפחה הוא מונח שנועד להכשיר דיבורים בעד סחר בנשים ובילדים. הרחבת פונדקאות לבני אותו המין היא בעצם מבוא להקמת מחנות ריכוז לשפחות פריון. זה חלק מהאמירות שנאמרו שם.
כך במילים האלה, מחנות ריכוז לשפחות מין.
כן, זה לא מתוך דבריו של אותו מיכאל פועה, יושב ראש בוחרים במשפחה, אלא של הכוכבת המרכזית של הערב, שהייתה דוקטור עינת רמון. היא פמיניסטית מומרת, אפשר לקרוא לה, או מי ששינתה את תפיסת הפמיניזם שלה, והיום גם מקדמת בלעת את ערכי המשפחה המסורתיים.
ממה שמאוד מהדברים ששמעת שם, התרשמת שמעבר לאמונה או לרעיונות שמבוססים על איזושהי אמונה דתית, האם גם יש להם תוכניות עבודה? זאת אומרת, הם יודעים מה הם רוצים להשיג? האם למשל בחלומם לוקחים את הילדים שלך חס וחלילה ומוציאים אותם מחזקתך כי אבא ואבא זה לא משפחה?
אני לא הייתי מרחיק לכת עד כדי כך, אבל אני כן אגיד שאותו מיכל פה, יושב ראש בוחרים במשפחה, שהם תנועת האם של תא הסטודנטים הזה, והבן שלו, יהודה פועה, שעומד בראש ארגון זכויות אדם, לכאורה, שנקרא, בצלמו, מנהלים מערכה משפטית משותפת לחשיפת מאגר תורמי הזרע בישראל, כאילו כדי למנוע מצב של גילויי עריות בין אחים, שבעצם אם תשאל אותי, וזאת דעתי האישית, מדובר בעצם באיזשהו ניסיון למצוא מאגר של משפחות לא טבעיות. הם טוענים שילדים שנולדו מתרומת זרע או תרומת ביצית, הם יתומים מהולדה, לא מכירים בעצם במרכאות או שלא במרכאות את ההורים שלהם, והם מנסים לבנות בדרך המאבק המשפטי הזה, מאבק של ילדים ללא הורים, להשקפתם.
כן.
האם זה מבוא לאיזשהו התהליך של ניתוק בתסריט אימים כזה? יכול להיות, אבל זה בטח לא במטרות המותרות.
כן. אנחנו גם לא רוצים להאמין שזה יקרה, אבל הכל קורה, אז אולי גם זה יכול. יש לנו עוד זמן קצר, אני רוצה לשאול אותך, התא הזה הוקם בטכניון, מן הסתם הוא קיבל את ברכת המקום. דיברת עם פרנסי הטכניון? דעתם נוחה מהקמת התא הזה?
לכאורה לא, אבל הם אומרים, זכותו של כל סטודנט להתארגן ולהביע את דעתו, זה מעוגן בחוק סטודנט הסטודנט. בעיניי זה דוגמה קלאסית לפרדוקס הסובלנות, שבשם חופש הביטוי של קבוצה אחת מכשירים דברי שנאה, סתנה ואפילו דברים שעולים לכדי הסתה כלפי קבוצה אחרת.
כן, ואנחנו לא נידרש גם להיסטוריה של מה קם בהליכים דמוקרטיים.
כן, ובעקבות הפרסום באמת 280 חברי סגל ומרצות ומרצים בטכניון פרסמו גילוי דעת נגד קיום האירוע, לרבות חתן פרס נובל אהרון שפן אומר. הטכניון לא ממש נוקט עמדה, הנהלת הטכניון לא ממש נוקטת עמדה ברורה בעניין הזה. קצת הקו שלהם הוא מפלרטט או מעדד את מה שנקרא קיצוניים משני הצדדים. לא שומעים מהם איזושהי אמירה באמת ברורה ונחרצת או איזושהי כוונה למנוע את פעילות התא הזה.
כן. מעבר ליהודה פועה, מיכאל פועה ובנו, דיברת גם עם סטודנטים מהתא החדש הזה?
נורא ניסיתי. הם אמרו שבאופן חד וחלק ונחרץ לא מוכנים לדבר עם איתו עם נער. יכול להגיד לך שאחד הנפה הגאה שהגיע לשם לגמרי כתופר מניין, מאוד התאכזב לגלות שאחד מהסטודנטים אני מובילה התארגנות הזאת, הוא שותפו לחדר במעונות. זה ככה מראה על מידת האחווה או הקירוב שאתה הזה כנראה יקדם בטכניון.
איך חזרת, אילו יש לנו עוד דקה בערך, איך חזרת, כמה מבוהל, כמה מיואש, כמה אופטימי?
אני הסתכלתי על זה קצת מבחוץ כסקרן, למה, תקרן אותי למה כנס היסוד של תא כזה התקיים דווקא
בפקולטה,
במוסד אקדמי, שכן, שעיקר היוקרה שלו נובעת ממדעים מדויקים, מטכנולוגיה. ואז התברר לי שמבחינתם, מבחינת אנשי בוחרים במיוחד, זה משום שמדעי הרוח גמורים,
תחזור, אתה נקטעת, אילו אתה נקטעת, תחזור על המשפט, מבחינתם מדעי הרוח?
מבחינתם, מבחינת אנשי בוחרים במשפחה, הארגון הזה, מדעי הרוח גמורים, רוח רעה השתלטה עליהם. וכשנכנסים למצגת שלהם, או לתוכנית של כנס היסוד, מגלים שבתוכנית שלהם לשנה הקרובה, זה לייסד שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים נוספים, אז לא מן הנמנע שזאת רק הסנונית הראשונה, ואנחנו נראה עוד סטודנטים שמבקשים להחזיר למצב המשפחה את כבודו הראוי, אגב רמיסת קבוצות אחרות, וזה מאוד מאוד מטריד.
הילו גלזר שחזר בשלום מכינוס היסוד של תא, איך הם קוראים לעצמם? הם לא קוראים לעצמם תא מפלגת נועם,
נכון? בוחרים במשפחה בטכניון.
בוחרים במשפחה בטכניון. הילו גלזר, נמשיך ונעקוב, קוראים לזה.
תודה.
תודה לך, ביי ביי.
ביי ביי.
חלון גאווה.
עכשיו לסוגיה מוסרית, משפטית, תקדימית אולי אפילו, מהסוג שההוויה הלהט"בית לא מפסיקה לספק לנו. הסיפור הפעם הוא סיפורם של שני גברים, בני זוג, שהביאו לעולם ילדה בהליך פונדקאות בחול, ולאחר לידתה של הילדה, ובמסגרת הסדרת הליך רשומם שלהם, של ההורים, כהוריה של הילדה, במסגרת ההליך הזה, שניים התבקשו לבצע בארץ בדיקה גנטית עיוורת, כלומר בדיקה שתוכיח את עובדת היותם ההורים של הילדה, אבל מבלי לחשוף מי מהם הוא האב הביולוגי, כלומר מי משניהם הוא בעל הזרע או המטען הגנטי שיפרה את הביצית ממנה נולדה ביתם. אני מסביר את זה בפירוט כדי שנבין את התמונה. השופט שדן בבקשה לבדיקה הזאת, ליאור ברינגר, מבית המשפט לענייני משפחה, הוא סירב לבדיקה במתכונת שבני הזוג ביקשו. הטיעונים שהעלו השניים וטיעוני הנגד של השופט מעוררים עניין ציבורי, משפטי, מוסרי, פסיכולוגי, מכל הכיוונים. הסוגיה הזאת מאוד מעניינת, ולכן אנחנו נרצה לדבר עכשיו על זה עם הפרופסור צבי טריגר, שהוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים במסלול האקדמי של המכללה למנהל, ובעצמו פרופסור טריגר ובן זוגו הם אבות לשתי בנות שהובאו לעולם בהליך פונדקאות. שלום לפרופסור צבי טריגר.
שלום איציק.
איך קיבלת את הפסיקה הזאת?
אני חושב שזאת, אולי יהיו מי שיופתעו, אני חושב שזאת פסיקה נכונה. יש, הנימוקים שהשופט מביא, הם נימוקים שמבוססים על המחקרים העדכניים בנוגע להורות באמצעים שהם לא אמצעים ביולוגיים, זאת אומרת, הורות שאיננה הורות ביולוגית של שני ההורים. והפסיקה הזאת מבוססת על טובת הילד, גם אם אפשר לחשוד במניעים של המדינה שהתנגדה לבקשה, ואני חושד בהם.
כן, כמובן, אשרי חושד תמיד.
כן, ההכרעה של השופט אני חושב שהיא נכונה, ואני רוצה לומר יותר מזה, אני חושב שההנמקה כפי שהיא באה לידי ביטוי בפסק הדין, אני לא קראתי את כתב התביעה של שני האבות, אבל כפי שהיא באה לידי ביטוי בפסק הדין, ההנמקה של האבות יש בה משהו שאפשר לקרוא אותו גם כקבלה של ההיררכיה בין הורות ביולוגית להורות לא ביולוגית, במובן הזה שכשאתה אומר שאני לא רוצה לדעת מי האבא הביולוגי, כדי שהילדים לא יקשרו יותר לאבא הביולוגי ופחות לאבא הלא ביולוגי, אז בעצם אני במשתמע מקבל את ההיררכיה הזאת. ודווקא הפסיקה של השופט אומרת, זה לא משנה שהילדים יודעים מי הוא אבא הביולוגי, ההיקשרות להורה שמטפל ודואג, מטפל לילד ודואג בו, היא אותה היקשרות, בין אם זה הורה גנטי או לא.
את זה הוא לא אמר למיטב זיכרוני בפסק הדין, אבל זה גם במשתמע, כמו כן. מה שמשתמע מהבקשה של זוג ההורים.
נכון, זה משתמע אבל בצורה די ברורה מפסק הדין של השופט. יש מחקרים, במקרה אפילו כתבתי ביקורת ספרים לפני כמה שנים על מחקר גדול על חוק האימוץ במדינת וויסקונסין בארצות הברית, ששם אי אפשר היה לפתוח את תיקי האימוץ בשום מקרה, גם כשהילדים בגירים, והתארגנה תנועה עממית של ילדים מאומצים למען שינוי החוק, והם כולם הדגישו שוב ושוב שההורים המאמצים שלהם היו הורים טובים ומיטיבים, וזה לא קשור לכך שהם אוהבים את ההורים המאמצים שלהם, אבל הם מרגישים איזשהו בור וחסך בזהות שלהם, כשהם לא יכולים אפילו לדעת מי הם ההורים הגנטיים שלהם, ולאו דווקא משום שהם רוצים ליצור איתם קשר, או לכונן איתם קשרי משפחה, זה פשוט כי...
או יותר מזה, חסר. לבטל את הקשר עם ההורים המאמצים.
בדיוק, בדיוק. ואכן החוק שם שונה, והיום אפשר לפתוח את תיקי האימוץ, אבל זה מקרה, זה מין טסט קייס מאוד מאוד מעניין, שמראה בין אם אנחנו חושבים שזאת הבניה חברתית, שאנחנו רוצים לדעת את השורשים הגנטיים שלנו, ובין אם זה משהו שהוא בסיסי באנושיות שלנו, אני לא חושב שלעולם נדע, אבל עובדה שגם כשההורים המאמצים היו הורים נפלאים ולא הייתה שום כוונה לנתק איתם קשרים או ליצור קשר עם ההורים הגנטיים, הייתה איזו תחושה לילדים המאמצים שהזהות שלהם לא תהיה שלמה, הסיפור שלהם לא יהיה שלם, אם הם לא יוכלו לדעת מי הם ההורים.
לילדים המאומצים כמובן.
כן.
אני רוצה לשאול אותך מהחוויה שלך, אתה יכול להיכנס רגע לנעליהם של בני הזוג הגברים שביקשו את הבקשה הזאת, ולנחש מה מקור החרדה שלהם מכך שהבת שלהם תדע מי מהם הוא נושא הזרע שהביא ללידתה?
אני לא יודע אם יש שם חרדה, אני לא רוצה להבחן או לשפוט, אבל... יש משהו בעמדה שלהם, אגב הם לא הראשונים, זאת הייתה עמדה גם של הזוג ממת מגד בבגץ המפורסם מ-2014 שעסק בצוורות פסיקתי, אבל יש משהו מפתה באמירה כלפי העולם, אנחנו שנינו אבות ואין בינינו, אנחנו כופרים בהיררכיה בין הורות גנטית להורות מכוח צוורות פסיקתי. אני חושב ש אפשר להבין לליבם. יחד עם זאת, כמו שאמרתי לך, אני חושב גם שאם חושבים על זה לעומק, יש בזה קבלה משתמעת של ההיררכיה הזאת, למרות שכלפי חוץ זה נראה כמו צעד חתרני.
זהו, זה מעל פניו זה נראה דבר אחד, ואתה אומר במשתמע יש בדיוק את ההפך.
כן, כן, ואני לגמרי מסכים עם מה שהשופט כותב שם, שזאת עמדת שירותי הרווחה באופן כללי בהקשר גם של תיקי אימוץ, שבסופו של דבר סוד מהילד זה דבר מאוד רע, לשמור סוד מהילד, ולדעתי שוב, אני, כל אב ואם עם בחירותיהם האישיות, אבל הבחירה שלנו היא לא לשמור את המידע הזה מהבנות, אבל אנחנו לא מנדבים אותו לאנשים ששואלים, והישראלים בלי עין הרע הם אנשים מאוד סקרנים, שלא לומר פולשנים, ולפעמים אפילו מעל הראש של הילדה שמבינה במה מדובר, שואלים מי האבא, וכשאומרים אנחנו שנינו אבות, אז שואלים לא, אבל מי האבא האמיתי? אנשים מאוד מאוד חסרי גבולות, אז אני חושב שצריך להפריד בין מה ששומרים מהילדים והילדות לבין מה ש... מציגים כלפי חוץ, אולי זאת איזה גישת ביניים.
כן, אני רוצה לשאול, האם ההליך הזה של הבדיקה הוא מתוקף סעיף בחוק, או איזושהי תקנה מחייבת של משרד הבריאות?
זה מכוח חוק מרשם אוכלוסין וחוק האזרחות, כדי שתינוק שנולד בחו"ל לקבל אזרחות ישראלית, הוא צריך... להיות קשור גנטית לפחות לאחד מההורים. אז ההליך הזה נדרש בגלל עניין קבלת האזרחות הישראלית.
זאת אומרת, גם נגיד למשל זוג סטרייטים שעוברים לידה במסגרת תרומת ביצית או תרומת זרע בחול, חייבים לעבור את אותו הליך בארץ?
תיאורטית כן. בפועל, פה התפיסה ההטרונורמטיבית של הורות נכנסת לתמונה, בפועל הרבה פעמים כשזה גבר ואישה או שמעלימים עין או שלא דורשים מהם, יש איזושהי הנחה שמדובר בהורות גנטית.
אהה, זאת אומרת הם גם לא מחויבים לדווח על כך שההליך היה בפונדקאות או בתרומת ביצית או בתרומת זרע?
הם כן מחויבים לדווח, אני לא בטוח שתמיד שואלים, ישנו, אתה יודע, מימד החוק ומימד האכיפה שלו. והאכיפה היא הרבה פעמים מתבססת על איזשהן הנחות מוצא של הרשויות, ואצל זוגות סטרייטים יש הרבה פעמים הנחת מוצא, זאת אומרת, לא יש הרבה פעמים, הנחת המוצא היא האישה היא היולדת. עכשיו, אם צריך להציג תעודת לידה והיא לא רשומה בתור האם, אז זה סיפור אחר.
מתעוררת השאלה, כן.
כן, אבל בדרך כלל בהליכי פונדקאות במדינות כמו ארצות הברית, הם מנפיקים תעודת לידה שרשומים בה ההורים המיועדים, מלכתחילה לא רשומה פונדקאית, אז אין לרשויות דרך לדעת, כשזה גבר ואישה, ורואים גבר ואישה רשומים בתעודת הלידה, שהאישה היא לא היולדת.
כן. טוב, זוג הגברים האלה יצטרך, אני לא אומר יעלץ אפילו, יצטרך לחשב מחדש את העמדה הפנימית שלו כלפי ההורות שלהם מול הילדים שלהם, ואני לא בטוח שזה דבר רע, במיוחד אחרי שאני שומע את הדברים שלך, אבל מי אנחנו שנשפוט אותם? הפרופסור צבי טריגר, תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
תודה לך, איציק.
להתראות.
להתראות.
חלון גאווה.
סדק יהלום, זהו שמו של ספר הביקורים של המשוררת גיטית דהן. ומה יש בו על פי הדברים שהמשוררת עומדת מאחוריהם? אז ככה, יש שם שירים כתוב שעניינם זהות מגדרית ויחסים בין דוריים, אהבה ושברון לב, תאוות חיים ודחף מוות, מרד והמשכיות במשפחה מסורתית, משבר וצמיחה. כל החומרים המאוד דרמטיים האלה ממלאים את הסדק הזה, שאולי הוא היה הלום שבקטר של היצירה שלה, אבל עוד מעט אנחנו נוכל לדעת יותר. שלום גיטית דהן.
שלום איציק.
מה שלומך?
מצוין, תודה, תודה.
ברכות על הספר.
תודה, תודה.
תראי, בנייר שפרסמתם, תמיד מפרסמים כזה נייר, המאזינים לא מכירים, יש איזה מין קומוניקט כזה שמפרסמים ביחד עם ספרים, או אירועים אחרים. בחרת להציג את אחד השירים מהספר, זה שיר קצר, אני אקרא אותו, בסדר? את תעמדי מחוץ לדלת ביתך, וכשתיכנסי, כדורית טבק בוערת תקנה שביטה על ירחך. כעת הגל אפר. אם תלכלכי קצה אצבע בדמעה, תוכלי להרימה בעדינות בשלמותה. זה השיר. למה בחרת אותו כשיר מייצג את הספר הביקורים שלך?
אז זה בעצם בית מתוך שיר שפותח את הספר כולו, וקוראים לו הדף הדלת הטרוקה. אני חושבת שגם ברמה הנושאית וגם ברמת האסתטיקה, הוא מחזיק משהו שמאפיין את הספר, הוא שמלווה את כל הספר.
אז בואי נרחיב באמת את החלק הנושאי באמירה שלך, כן.
אז באמת זה מין ספר כזה, זה מין שיר על להתבונן בסיטואציה בחיים ולעשות איזושהי החלטה. בעצם השיר נפתח באמירה, תעמדי בפתח ותראי שהיום, ואז מתחיל איזשהו תיאור של החדר, ואני חושבת שזה קצת מה שקרה לי בחיים, חלק מהתהליכים שבסופו של דבר גם הובילו אותי לכתיבה, לעשות איזו התבוננות בדברים קטנים, בדברים גדולים, ודרכם בעצם לצאת אל תוך היצירה.
היא גם מן הסתם היצירה נוגעת ביחסים בין נשים, כמו שאת רואה אותם. קראתי אחד השירים, עוד אחד שלחדו את עיניי, זה השיר זה. אני לא אקרא את כולו, אבל גם שם יש, כמו בהרבה מאוד שירים אחרים שלך בספר, יש, אני לא רוצה, את יודעת מה, אני אגיד, יש כמעט ברוטליות כאשר מתארים פגיעות בגוף, ממש קביעות. יש איזה מין תחושה ממש פיזית כאשר קוראים את השירים האלה, וזה מטלטל. זה מוכר לך?
כן, כן, זה ספר בעל גוף. יש פה יש פה הרבה גוף. קודם כל יש פה הרבה אוכל, ואוכל זה...
כן, כן, עוד מעט נגיע לזה, אולי נספיק, כן. יש גם סבתות שמבשלות, אסתר ואיישה שהקדשת להם את הספר, כן.
יש המון המון גוף בספר, והגוף לא מופיע בצורתו הארצית, הוא מופיע בצורתו השירית. כלומר, כל מיני דברים קורים לו, והם בעצם, כמו שאתה אומר בתוך השיר זה, על דרך המטאפורה. כאן זה בעצם הגוף משמש בתור איזה כלי להעביר את המסר של תאווה שלא באה אל סיפוקה בגלל איזה תקיעות, או בגלל איזה... מופנמות, וזה מתבטא בשיר בצורה הזאת של הגוף הוא כמו נר שהומס
כן,
על תוך הרצפה.
כן, והחלב שלו גם יש פה.
נמס על עצמו.
כן. אמרתי קודם שהקדשת את הספר לשתי הסבתות שלך, אסתר ואיישה. איך הם השפיעו על החיים שלך, על היצירה שלך, כמו שהיא באה לביטוי בספר?
כן. אז סבתא אסתר, זו סבתא שמצד אבא שלי נפטרה לפני הרבה מאוד שנים, לפני משהו כמו 30 שנה, וסבתא אישה חיה עד לפני שנתיים. והם היו נשים מאוד שונות, אבל גם מאוד דומות בכל מיני דברים. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד היו מרשימים אותי בסבתא שלי, בסבתא אישה, זה איזשהו חוזק, איזשהו מסתכלות מאוד מפוקחת על החיים, מסתכלות הומוריסטית על החיים. הייתה קצת מנהלת פרויקטים של המשפחה, מנהלת את פרויקט המשפחה. ואני אדם מאוד שונה ממנה, ואני חושבת שמתוך ההתבוננות הזאת קרו כל מיני דברים. היו גם מורכבויות שקשורות ליציאה מהארון כמובן, והמשפחה שלי, סבתא שלי הייתה אישה מאוד מאוד דתייה, אז היו קצת מורכבויות סביב העניין הזה, קצת היה לה קשה לקבל את זה, אבל באיזשהו שלב היא ממש התעשתה והבינה שזה או לקבל או לאבד את הנכדה, לאבד את הקשר, ואני לא נכדה יחידה שמספיק ברשימה. ובעצם באחת השיחות שהיו לנו לפני שהיא נפטרה, ממש היה מין שיחות פרידה כאלה, אז היא אמרה לי, כל אחד יש לו את הדרך שלו בעולם, ואת תלכי בדרך שלך. זה גם נמצא באחד השירים בספר, בפקודת אהבה. תלכי בדרך שלך. וזה באמת היה ממש, מה שנקרא... We have come a full circle, מהמקום הזה של הקושי, אל המקום הזה של אני לא מבינה, אבל לך יש את הדרך ואת יודעת מה היא, אז אני מקבלת את זה.
וזהו, היא מקבלת ואפילו מכבדת.
מכבדת את זה. כן, כן. כן.
יפה. גיטי דן, היינו יכולים לדבר עוד, אבל זמננו הולך ומסתיים. אנחנו נזמין את המאזינים שלנו לקרוא עוד בספר השירים, באמת הנהדר הזה, סדק יהלום. זה השם שלו. איפה אפשר למצוא אותו?
אפשר למצוא אותו קודם כל באתר ההוצאה.
איזה הוצאה זאת?
בהוצאת הקיבוץ המאוחד, הוצאה לסדרת ריתמוס. אפשר למצוא אותו גם באתר עברית וברשתות. רשתות הספרים, אחד הספרים עצמאיות.
יפה. גיטי דהן, תודה רבה ובהצלחה.
תודה רבה.
להתראות.
להתראות.
אנחנו שומעים את ריין קסטה, מוזיקאי ושחקן אמריקאי בן 29. קסטה נוהג לדבר בבתי ספר תיכוניים ובאוניברסיטאות על הנושא המורכב הזה של נקרא דיספוריה מגדרית, על כך שהוא בעצמו טרנסג'נדר, על אירועי בריונות שעבר בחייו המוקדמים ובתקופת המעבר שלו מאישה לגבר, ככל שהחברה תופסת את זה. בשיר הזה הוא מספר גם על אבא שלו ועל ההתמודדות עם השינוי ועל הקבלה של הבת שלו שהפכה לבן שלו, ולהפך, כל המעבר הזה בתוך השיר הזה. ריין קסטה, ואיתו אנחנו גם מסיימים את חלון גאווה. תודה רבה מאוד לטל ניסן, תודה רבה לתמיר צוברי. אני איציק יושע, מאחל לכם ימים טובים. יותר.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.